ברכה. רגע, שיעור מוקדש לעינוי נשמת בן ציון חיים בן אסתר. ברוך השם, תנחל מגננו לכל מתייסד השורבים ממו בכלל הרחמים והסליחות, וכן ירצון ולומר אמן. השבוע אני אבקש לדבר, אולי בגלל שאנחנו מוצאי ט"ו בשבט, וגם אחרי שבת שירה, ואחרי שבת יתרו, ולקראת שבת משפטים, אני היום מבקש אולי לדבר על משהו יותר מעשי ממה שדיברנו בפעם הקודמת, שגם קשור לט"ו בשבט, אבל מכיוון שאנחנו ברוך השם זוכים לדור בארץ הקדושה, כך שהדבר הזה הוא רלוונטי לנו תמיד. אני ברשותכם אבקש קודם כל לדבר על שבע יסודות שונים שדרכם אפשר, שדרכם נבנית הנפש, ואחר כך לתת כלי שלמעשה אם רק נתבונן נראה שאת הכלי הזה אנחנו עושים כל בוקר בלי, אתם בטח שמים לב, אבל הרבה מאוד אנשים אחרים לא שמים לב. אני בכלל במאמר מוסגר רוצה לומר איזה הערה קטנה שאני קצת רמזתי על זה בפעם הקודמת ואני רוצה מאוד להדגיש את זה הערב, שהרבה פעמים אנחנו לא ניגשים בכל עבודת השם שלנו ונפגשים רק עם עולם הרוח, ולמעשה כשאני מדבר על עולם הרוח אנחנו מדברים על היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל למעשה כל עבודת השם שלנו גם בונה מימד נוסף שהוא מימד הנפש, כלומר האדם, האדם בעצמו מי הוא ומה הוא. יש כאן יסוד מאוד מאוד חשוב. עיקר העבודה שלנו ביום יום שלנו זה איך אנחנו בונים את עצמנו, איך אנחנו בונים את האישיות שלנו, משום שלצערנו הגדול הרבה פעמים רואים את זה, הרבה פעמים כשנפער הפער בין עולם הרוח לעולם הנפש, כלומר שנפער הפער בין אדם שיודע הרבה מאוד לבין אדם שהאישיות שלו מתרגמת או לא מתרגמת הרבה מזה, זה אחד הביטויים של חילול השם, זה אחד הביטויים ששמו של הקדוש ברוך הוא נעשה חלל. אז לכן אחד מהיסודות שצריך להדגיש אותם חזור והדגש וחזור ושנו לעצמנו, זה שבסופו של דבר המבחנים הגדולים שלנו זה בהתמודדויות היומיומיות שלנו. עכשיו אנחנו תמיד מחפשים את ההתמודדויות האלה במרכאות כפולות ומכופלות במישור הדתי. מה זה כשאני אומר את המישור הדתי, למה אני מתכוון? שקשה לי פה, קשה לי לקום לתפילה, כן קם לי, מכוון בתפילה, לא מכוון בתפילה, זה ודאי דברים נכונים, אני לא בא להמית מהחשיבות שלהם, אבל המישור שאנחנו מתמודדים איתו או המישור היסודי עוד פעם מתחיל מהאדם עצמו. הקדוש ברוך הוא ברגע שהמידות מתוקנות, ברגע שהאדם עמל לתקן את המידות, ברגע שלאדם יש קריאת כיוון לתיקון המידות, שזו עבודה של חיים, צריך לחזור ולשנות ולשלש ולרבע, זו עבודה של חיים. זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם העבודה הזאת, או העבודה שהאישיות שלנו יוצאת מן הכוח אל הפועל, זה עבודה של חיים. הקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו משועממים, ותמיד יש איזה התמודדות כזו אחר, תמיד אדם מגיע לפעמים עם איזה רוח של התחדשות ורוח של התלהבות, ובכלל הבעיה מתחילה ממקום אחר. הוא כאילו מציב את הפנים לכיוון אחד, אומר עכשיו אני לא אכנס פה, אני לא אכנס שם, אני לא פה, אני לא אכנס שם, וזה בא לו מהדלת האחורית. ההשלכה של זה היא אדירה, אני חושב. ההשלכה של אדם שמתוקן מבחינת או שעמל לדבר הזה היא אדירה. פשוט הנוכחות של אדם כזה היא נוכחות מאוד משמעותית לעצמו, לסביבה, לא הולכת רחוק. אני מדבר קודם כל על המעגל הקרוב. הרבה פעמים בהזדמנויות שונות יצא לי לדבר על שבעת המינים. היום, כיוון שברוך השם דברי תורה הם הפוך בה והפוך בה דקול הבא, אני בחרתי בכל אופן להתחיל עוד פעם משבעת המינים, אבל לדבר עליהם מזווית אחרת, לא בדברים שזכינו גם בקהילה שלנו לעסוק בהם, אבל רק כדי להראות ששבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, למעשה אלו הם שבע יסודות, שבע קריאות כיוון של עבודת הנפש שלנו. שבע יסודות שאנחנו צריכים לזכור אותם. עכשיו זה כאילו המגדלורים שאנחנו הולכים לאורם, זה עדיין לא הכלי איך עובדים. זאת אומרת, זה טוב ויפה. אני אקדים עוד הקדמה, סליחה. זה טוב ויפה לדבר על מידות טובות ועל עניינים ועל תיקון דברים כאלה ותיקון דברים אחרים. הבעיה, במיוחד הבעיה שהדור שלנו מתמודד איתה, זה שהכל נראה כמו איזה כספומט. זאת אומרת, הכל, אמרתי את זה קצת בפעם הקודמת, הכל נראה מהר, הכל נראה, כן, שהבנתי משהו, אוטומטית אני כבר מיישם אותו. אני לא מדבר בצד השלילי, אני מדבר אפילו בצד החיובי, שאדם לומד משהו וכל כך רוצה ליישם אותו, ואז כשהוא בא ליישם אותו הוא מצליח באיזשהו שלב, ואז הוא יורה לעצמו ברגליים, כי אז מגיע איזה במפר כזה והוא לא מצליח, ואז כל המבנה מתמוטט. עכשיו, זה לא שבן אדם צריך להגיד, אני כמו מאה שילוח הולכים לאט, כמו הגאולה שלא מגיעה ביום אחד, כן? אומרים כאילו, מישהו פעם אמר לי, אם המשיח לא בא ביום אחד, אז גם אני לא לחוץ. לא מדברים על אלה שעושים אידיאליזציה מהחולשות שלהם. אבל עדיין זה דורש מאיתנו לבוא לאיזשהו מקום עמוק, אמיתי. בשביל זה אני צריך יום, מדי יום ביומו, לזכור בשביל מה אני נמצא כאן. זה מצחיק לומר את זה. למה אדם נברא בעולם? אנחנו חיים אפילו במסגרת החיים הדתית. זה לא יאומן. לפעמים מרוב שאנחנו נמצאים בתוך זה, אנחנו לא עוצרים לשנייה לחשוב, מה אני עושה כאן? ואז אני מטשטש לעצמי את הערך הבסיסי. אני אסביר למה אני מתכוון. אם אדם קם כל בוקר ומבין ומפנים, ותרף נראה איך התפילה מביאה את האדם למקום הזה, איך התפילה גורמת לאדם ונותנת לו, בעצם התחלת התפילה נותנת לו את קריאת הכיוון להבטה על כל היום, איך אני נע לתוך היום שלי קדימה. אם אני זוכר את זה ואני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי, המון המון תקלות נמנעות, המון המון דברים שאני לא מודע להם, כן, ואני נופל בהם, משתנים. אני אתן למשל לצורך הדוגמה. אם אתה שואל אדם, אם אדם נגיד אומר לעצמו, כן, מדי יום ביומו, אדם שבא נגיד ואומר לעצמו, אני יודע שאני בעולם הזה בשליחות. זה נשמע בומבסטי מאוד, כאילו שליחות, בא להפוך את העולם, לשדד את מערכות בראשית. אבל לפעמים זה בדיוק הטעות. נכון, אנחנו באנו לעולם בשביל שליחות. מה זה השליחות שלי? זה להיות, לא להתבייש להגיד את זה, צינור לקדוש ברוך הוא. זה לא עבודה של צדיקים וזה לא עבודה של רבנים, זה עבודה של עמך כולם צדיקים. כל אדם ואדם. זאת אומרת, אנחנו לפעמים, בוא נגיד את זה בהפוך על הפוך, מרוב שבן אדם כאילו מתענב, וקטונתי קטונתי, זה גם איזה סוג של התפתלות. אני כרגע אומר את זה בכללי, אבל תכף תראו ששבעת המינים ממש מפקסים אותנו, מלשון פוקוס, על היסוד הזה. היסוד הראשי שאני רוצה להתחיל איתו, רבותיי היקרים, הכל מתחיל במהפכה בתודעה. כל התשובות, כל הפתרונות מתחילות מאיזשהו מקום שאדם בראש ובראשונה מפנים או משנה איזה קליק פנימי. כי כל הדברים האחרים זה כדורי אקמול. כל הדברים האחרים זה כדורי אקמול. אני יכול, יגידו לי אלף פעם, אלף ואחת צורות, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, איך מתמודדים עם הכעס. באלף ואחת וריאציות. כל הדברים האלה יהיו כדורי אקמול, אם אני לא מבין באיזשהו מקום מה קורה בכעס. זה בדיוק מה שנאמר, שחזל אומרים שאין איסורים אלא לדעת. כלומר, ברגע שבן אדם לא מבין משהו, אז הוא מסתבך איתו. ברגע שאני לא מבין ולא מפנים משהו, אני מסתבך. אבל ברגע שאני מבין את החשיבות של הדבר, הרבה מהפחד או הרבה מההתערבבות נעלמת, כמו ילד קטן. ילד קטן מגיע לרופא, אז הוא, כך אומרים, מת מפחד, כן? ואז ההורים עושים טעות, סליחה רק רגע, ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז ההורים, נגיד אצל הרופא שיניים, שזה תמיד חוויה ראשונה, לכיסא במבנה אווירודינמי עם הערות, תחשו, ילד קטן עולה על היי כיסא, כן? על כיסא הכבוד. אני חושב בקלות הוא יכול לחשוב שעוד שנייה הוא מתבקש לישיבה של מעלה. גם הכיסא מתרומם, אז זה כאילו די לכיוון. עכשיו, הורים בהם אומרים לו, אל תפחד, זה לא מפחיד, זה לא נורא, זה לא כואב, זה לא נורא, זה לא כואב, זה לא מפחיד. מבחינתו, פסיכולוגית, הוא לא שמע שום דבר. הוא שמע רק שזה כואב, נורא ומפחיד, והם אומרים לו שזה לא. אז הוא מבחינתו, על ה, איך אומרים, זה הפלגינן דיבורה. מאוד יכול להיות שאת הכואב נורא ומפחיד, כן? הוא יגיד, יש היחידים צי, כן? כמו שאומרים בלימוד. יש כאן סברה סבירה. אבא ואמא אומרים לי שיש כאן סברה שאני אמור למות מפחד. והאמת היא שהמציאות די משדרת את זה. רק הם אומרים לי שזה לא. הם כנראה לא יודעים איפה אני יושב. הם לא רואים על מה מדובר. אז דרך חינוך כזאת, פעם הבאתי את זה באחד השיעורים שלנו, יש גמרא שאומר את הרגיל בעדשים 1 ל-30 יום, מונע אסקרה מביתו. מי שאוכל עדשים פעם ב-30 יום, זה מונע את מחלת האסקרה. אבל כל יומה לא. מה היא טעמה? משום שקשה לריח הפה. הרב קוק זצל מבאר, מה זה עדשים? עדשים זה מאכל אבלים. עדשים זה מאכל אבלים. אז הרגיל בעדשים, 1 ל-30 יום, מונע אסקרה מביתו. מעת לעת, אדם צריך לזכור, כן, ותכף אני אכנס לזה לתפילה, לצד המעשי, לא רק לצד במעטפת. מעת לעת, ברגע שבן אדם זוכר, ותכף נראה איפה אנחנו זוכרים את זה, שהוא בעולם הזה, כן, אורח. וממילא, אני נמצא כאן לצורך איזה עניין מסוים. בהפוך על הפוך, דווקא אז פתאום כל הימים וכל תהלוכות חייו מקבלים ערך אחר לגמרי. אנחנו נראה את זה, שדווקא כשבן אדם מחפש את השליטה, או מחפש את האחיזה, אז הוא מאבד את כל השליטה, הוא מאבד את הכל. אז הרב כותב כאן, הרגיל בעדשים 1 ל-30 יום, זה טוב, זה מונע את אסקרה מביתו. מי שזוכר פעם ב-30 יום, כן, את המאכל אבלים, כן, את היום אחד, כולנו נצטרך לעמוד בבית דין של מעלה, מונע אסקרה מביתו. אבל מי שזוכר את זה כל יום, זה קשה לריח הפה. כלומר, אם כל יום אדם חי באווירה של אקדח ברקה, כן, אסור, זה מותר, וזה וכו' 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 וכו', באיזשהו מקום זה מרסק את האדם. משום שזה לא לוקח אותו למקום שבונה. זה הכלל, זה גם ההבנה הפנימית. כל דבר שבן אדם מבין אותו ברמה כזו או אחרת ומתחבר אליו, הוא יכול גם לסבול את הקושי שלו. הוא יכול גם להבין את הערך שלו. לכן, אבן היסוד, במיוחד בימינו, אני מדבר בהכללה מאוד גדולה, אבל היא מאוד אמיתית. נגיד, זה הניתוח של הרב קוק זצ"ל, על כל הרבה מאוד ממשברי האמונה של דורנו, שפשוט לא, אין, בימיו הוא מדבר על זה, עוד לא הובהרה, לא ניתנה תשובה קצת יותר משמעותית, למה אנחנו עושים? למה בשבת? מה, נגיד פעם דיברנו על זה, אולי דיברתי על זה בקהילה, למה בשבת? אנחנו עוד, לא מרנן ורבנן, אבל לפעמים עוד אנשים נשארים בתובנות, אני אומר לתלמידיי של גן חדווה ירום אותה, תשלימו את כל אחד עם הגן שהוא למד בו, ככה אני אומר להם, שלמה אנחנו ביום השבת? כי הקדוש ברוך הוא הלך לנוח ביום השבת. זה רציני? זה רציני להגיד שאתם, הוא הלך לישון? זה היה מאוד מעייף. וכל הדברים שנבראו בין השמשות, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בין השמשות בערב שבת, כי הזמן היה לחוץ, כן? בטח הייתה צפירה של שבת, והקדוש ברוך הוא היה לחוץ מהדתיים, כדי שלא תיפול הממשלה. אז הוא ברא כל מיני דברים במהירות ותקע אותם על האמצע. כן, זה, אלא מה? לילד קטן, בוודאי שאני לא אגיד משהו אחר, אני אגיד לו, הקדוש ברוך הוא 6 ימים, אז זה, וביום השבת הוא הלך לנוח. אז אנחנו גם נחים ביום השבת. כן, אני לא עכשיו, ילד, אתה גם כן, יש טעות מהכיוון השני, מסכן, הוא קצת, הילד עומד על דעתו, מתחילים להפגיז אותו, הרזה, חסידות, קבלה, אורות, אורות מפה, אורות משם. לאט לאט. אבל באופן פנימי, ברגע שאדם מבין, למשל, על יום השבת, אולי כל האיסורים של שבת שקשורים למשל בתחומים, למה תוקעים אותנו בבית ביום השבת? למה תוקעים אותי אם כאילו שאני לא יכול לעשות שום דבר? התשובה מאוד פשוטה. זה נושא שלם, זה כמה שעות, אבל אני רק אומר את זה במשפט אחד. הקדוש ברוך הוא יוצר יום בשבוע שאתה חייב לפגוש את עצמך ואת המשפחה וממילא אותו. אז אומרים לאסור, יש כל איסורי תחומין והוצאה מרשות לרשות וכל הדברים, והגמרה שופכת ומדברת ומדברת, מותר ואסור לטלטל וכן לטלטל. ריבונו של עולם יוצר לנו דרך עולם ההלכה את התשתית של מפגש הרבה יותר עמוק. לכן, זה נגיד במשפט באמת קצר מאוד, קצה 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 המזלג על שבת, שזה עולם ומלואו, רק להבין מה זה יום השבת, ואז כאילו יום השבת, איך אומרים, זה אומרים שרבי נחמן, אני לא זוכר, הוא היה נכנס כבר לצער אחרי הקידוש של ליל שבת בערב, כי מבחינתו כבר אומר השבת הולכת להיגמר. אנחנו אומרים שהוא היה בעורות וזה, אבל כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד לפי דרגתו שלו חש את זה. לכן אני מבקש בראש ובראשונה להתחיל בכיוון אחר. אני זוכר שאמרנו את זה בקהילה, כן, אבל בכל אופן שבעת המינים, אני רוצה לקחת אותם כשבע קריאות כיוון שבע יסודות, ואחר כך לדבר על כלי משמעותי של עבודה פנימית. לא בשמיים, לא באיזה מעבורת חלל, אלא במשהו שאני מתרגם אותו היום, מחר, החוצה, לבית, לחיים שלי. דבר ראשון, אמרנו, יש כמובן, יש לנו ארץ, חיטה וסורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אז עוד פעם, זה שבעת המינים שנתבחה בהם ארץ ישראל, ותמיד אני צוחק, אני אומר, ואם היום, אם היום במרכאות היו כותבים את התורה, מה היו מוסיפים? ארץ, חיטה, ליצ'י, פסיפלורה, מנגו ופפאיה, אני לא יודע מה. או שאתה אומר, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, שהקדוש ברוך הוא אומרים שזה הפירות שנשתבחה בהם הארץ, זה אומר שהפירות האלה מייצגים משהו שדרכם האיכות שלנו באה לידי ביטוי. אבל זה אני רוצה לדבר ברשותכם. חיטה מייצגת עומק. זה אחד הדברים שאולי בימינו, עם כל ההתפתחות, ואני עוד פעם אומר את זה, אני רוצה רגע, סליחה, לפני שאני אומר את זה, אני רוצה לפתוח סוגריים. מצד אחד, אני לא אוהב כאילו לדבר במה, ופה, וזה, ומלחמות, וזה. כאילו נלחמים נגד כל העולם, זה לא נכון. העולם מתפתח, הקדוש ברוך הוא יוצר כלים כדי לגלות תוכן יותר גבוה. אנחנו לא צריכים להישאר אחורה ולחזור לעגלה עם סוסה בשדה תרוץ, או דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא בונה כלים אדירים. המדע, הטכנולוגיה, התקשורת, המחשוב של כל הדברים. מדהים. כל עולם הכלים מתפתח. לכן אני חוזר למה שאמרתי קודם. בעולם של כלים כאלה מפותחים, לא יכול להיות שאני בתור יחיד, בתור אבא ומחנך, אני אשאר עם תובנות שהן מאוד מאוד בסיסיות. כשהקדוש ברוך הוא בונה כלים כאלה מדהימים, זה אומר שהעולם נוצרת לו תשתית להבין מושגים רוחניים הרבה יותר עמוקים. אני רגע רוצה להתעכב על זה ברשותכם, לפני שאני אכנס לעניין הזה. למשל, עד לפני 10-15 שנה, אני זוכר תמיד היום אומרים, תפילה, כאילו מה אתה חושב, פעם מישהו אמר לי את זה בחצי זלזול, אתה לוחש לחשים, כן, לחשים כאלה, ואתה מפעיל דברים למעלה, אתה ממש ממש, זה כאילו, האדם האינטליגנטי לא מסכים לזה. טוב, אז זה באמת אמירה חריגה מאוד. היום, אני חושב שהדבר, היום עם ההתפתחות הטכנולוגית, זה הדבר, איך התפילה עובדת? אני לא חושב שהיה תקופה בעולם שאפשר להבין איך תפילה או מילה יכולה לעבוד כמו הדור הזה. כל התקשורת שמסביבנו בנויה על מילים ועל צורות ועל תשדורות, נכון? וגם הדיוק במילים. חמים, מה? לפעמים, זה לפעמים בעיה הלכתית לא פשוטה. כן? שכאילו משחקים בתפילה. ואומר, הקדוש ברוך הוא, העיקר הכוונה. נכון שהעיקר זה הכוונה. אף אחד לא חולק. אבל התפילה היא גם מאוד מאוד בנויה על מספר תיבות וסדר תיבות ורצף תיבות. למשל, צריך להיות פייזיין תיבות, מי הודו לשם, אמרו ואושענו לאישענו. כל סדר התפילה הוא בנוי על פי איזה מרקם. תגידו, היום בדור הזה אי אפשר להבין את זה? פעם, כן, אחד מידידיי היקרים שלח לי מייל, שמשהו כזה משעשע, שמישהו שלח לשני מייל, ופשוט שכח לשים נקודה אחרי ה-www. וזה לא הגיע, וכל הזמן זה לא מגיע, וזה לא מגיע. אז אומר לו, הוא בודק, אז אומר, חסרה נקודה. אז אומר, נו, בגלל נקודה כזאת קטנה זה לא עובר? בחיית, נו, מה, כולה נקודה קטנה. היום אנחנו יכולים להבין איך כל עולם של שפה בנוי על פי סדר מסוים. אבל זה עדיין בכלל לא מה שאני רוצה לדבר. אני רק רוצה לתת דוגמה שלא יכול להיות מצב, כי זה גם משהו טכני, אבל לא יכול להיות מצב שהעולם מתפתח בציר אחד, ואנחנו כאילו כמי השילוח הולכים לאט, כאילו מה הלחץ, בסדר, מה שלמדנו בימי חורפנו אצל הגננת וכיתה א' וב' וג' זה די ומספק. זה, יש כאן דרישה, הקדוש ברוך הוא ממש מכריח אותנו להעמיק. הדברים האלה מובאים בזוהר הקדוש. שבאלף, במאה השישית של אלף החזה, ייבקעו מעיינות תהום רבה כדי להכין את ארובות השמיים נפתחו. אבל בואו נחזור לשבעת המינים. שבעת המינים אלו הם שבע יסודות לבניין הנפש. שבע קריאות כיוון. זה עדיין לא הכלים, אבל זה משהו שצריך לעמוד מול העיניים שלנו, כשאנחנו מדברים על הבניין שלנו. אני לא מדבר על הגבעים, אני לא מדבר על אורות, אני יהודי פשוט. לא מבין בסודות עליונים, בפשט. אחד, זו החיטה. חיטה מרמזת על עומק. עומק. החיטה מרמזת על הדעת. החיטה היא מאכל אדם. חז"ל אומרים, אדם לא יודע לקרוא בשם אביו ואמו, כשהוא לא אוכל, עד כל זמן שהוא עדיין לא אכל, חיטה. החיטה מרמזת על תוכן החיים. מה תוכן החיים שלי? אני כל הזמן צריך לזכור בחיים, אם אני מתבונן, אם יש לי חיטה בחיים, מה החיטה של החיים? מה האיכות של החיים? מה האדם? איפה נמצא העומק של האדם? איפה אני חי? עכשיו, זה דבר שלפעמים נשכח. לפעמים אנחנו עסוקים יותר מדי בסעורה ולא בחיטה. יותר מדי אני עסוק תרף נראה מה זו הסעורה. יותר מדי אני עסוק בגסות של החיים. המילה גסות היא לא מילה שלילית. גסות הכוונה אביות. משהו העווה של החיים. אני חייב את הצד העווה כדי לממש את החיים שלי. אני חייב אותו. אבל השאלה, מה נקודת היסוד בחיים שלי? המון הלכות נגזרות מסביב לזה. הרבה מאוד הלכות שקשורות לחיטה כרעיון. למשל, איך השולחן שלי נראה? איך השולחן נראה? האם אני אומר את הדבר תורה כאילו כבר אחרי, זה אומרים בשבת, אחרי שאדם כבר חייב מיטה, תרתי משמע, מיטה עם תת או מיטה עם תף? כל האכילה של האדם, אני חושב שאמרתי על זה קצת בפעם הקודמת, אני לא זוכר, האכילה של האדם, ואם אנחנו נלמד את הלכות סעודה, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל אני מזמין אותנו לראות את זה בצורה אחרת. איך ההלכה מכווננת את הבן אדם לא לעשות מקרסו אלוהיו. כאילו הבטן שלי, עם כל הכבוד, זה לא להבדיל לאלוקים. זה ביטוי אצל קדמוננו. שלא יעשה האדם מקרסו אלוקיו. עכשיו, דבר הזה יש לו המון המון השלכות. אכילה בצורה מסוימת, אכילה בשוק, אכילה, אני רק היום במקרה סתם נפלתי על אכילה. איך אני אומר את הדבר תורה על השולחן? את הדבר תורה על השולחן, כאילו כבר שבן אדם, כאילו כבר גמור, אז הוא אומר דבר תורה, כי תכף זה ברכה אחרונה, ואם זה, הוא לא יגיד מהר ברכת המזון, אז יהיה ברוך דיין האמת, כי הוא כבר גמור מרוב שהוא כאילו גמר, או שהדבר תורה הוא היסוד. עכשיו, הדבר תורה לא צריך להיות עכשיו איזה פלפול למדני וכו'. כן, זה גם מצד שני, לפעמים מגיעים לאיזה שמחה, אחרי שכולם שמחים, והצ'ונט, כן, הצ'ונט יושב כמו איזה, יושב, עומד מישהו, אומר, נושא דרשה, כן, עוד פעם הייתי באיזה דרשה, מישהו הביא מהירושלמי, בשבת בצהריים, אחרי צ'ונט, הוא ככה נכנס לדיונים בירושלמי, מישהו הסתכל עליי, עושה לי, ירושלמי, הבן אדם, מה זה, הגענו לעולם הבא? כבר עוסקים בשם, עוד בירושלמי. אלא מה? החיטה באה ואומרת, תן, זה לא קשור בכלל, זה לא פונקציה של זמן. זה פונקציה של עמדה נפשית. כמו קביעת עיתים לתורה. אדם מצווה לקבוע עיתים לתורה, יותר ממה שהשאלה היא כמה זמן, השאלה היא האיך, לא הכמה. כלומר, קביעת עיתים לתורה זה מובא בהלכה. זה שאלה אם יש לי את הזמן שלי ביום, ואת הזמן הזה יתפוצץ העולם, אני לא מוותר עליו. כל התכלית של הדבר הזה זה להביא את האדם למקום שהוא מבין שזה לב חייו. זאת אומרת, אדם יכול להיות שהוא עובד 12 שעות, הוא קובע עיתים לתורה רבע שעה, הרבע שעה הזאת היא על ארבע הוא יגיע, ואפילו גם אם הוא ירדם שם, זה לא רלוונטי. אני מבין שכמו שאני חייב לאכול ביום, אני חייב ללמוד תורה. כל העולם שלי מתהפך. דיברנו בפעם הקודמת על ראשונים ואחרונים, תורתם קבע ותורתם ארעי. אתם זוכרים אולי? לא דיברנו. טוב, אז אני מקווה שנספיק להגיע לזה. מכל מקום, חיטה היא תוכן החיים. איך אמר לי אחד מידידיי, אפילו אני אומר את זה בצורה חריפה, אפילו לא משנה, לא משנה באיזה גודל, באיזה צבע, באיזה וריאציה של כיפה, כמה הזקן קצר, כמה הזקן ארוך, לא משנה. אני צריך לשאול מדי יום ביומו, כשאני זוכר, כשאדם זוכר מה תוכן חייו, כל היום נראה אחרת. שעורה זה המימוש, החיטה זה התוכן, השעורה זה מבחן המימוש. אומרים לבן אדם, עוד פעם, זה כאילו השבע בנייני אב. המימוש של כל הדברים שאתה עוסק בחיטה הוא בשעורה. אתה אל תהיה לי צדיק בבית הכנסת ובבית המדרש, זה חשוב מאוד. תהיה צדיק בבית הכנסת ובבית המדרש. אבל תדע לך שהמבחן שלך הוא לא בבית הכנסת ובבית המדרש. הוא גם, הוא המבחן שלך יהיה, וזה מבחן לא פשוט, כן? הרי אני מוסר מודעה, אני נבחן, ואני לא אומר בכלל שאני עובר את המבחן בהצלחה, כן, שזה לא ישמע, יקרונו לביאת המשגיח, כן, אני ככה, ממש ממש לא, אני פשוט משתף אתכם בדברים שרבותינו אמרו, מבחן השעורה הוא מבחן החיים, השעורה היא הצד הגס, העווה, הצד העווה של החיים, העבודה היא לחבר בין החיטה לבין השעורה. חיטה זה תוכן, שעורה זה חיים. לכן, אני אומר לכם בכנות, אני חושב, לעניות דעתי, דבר תורה שנאמר על השולחן בשבת עם המשפחה, או דבר תורה שצריך להיאמר, לעניות דעתי, קטונתי, 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 באמת, אני לא עכשיו אומר, אני חושב, במיוחד לאנשים שגדלים ובונים אישיות, חייב לפנות לצד של השעורה שבחיים. אני אסביר למה אני מתכוון. זאת אומרת, אם אדם בא, וזה יפה מאוד, אומר נגיד, וישא מלאך האלוקים ההולך לפני ישראל והלך מאחוריהם. עכשיו, מי זה מלאך האלוקים? פעם זה יסוד גדול מאוד, דיברנו על זה בשבת שירה, אבל בגדול, מי זה מלאך האלוקים? הרמב"ן אומר זה זה. על שרח הקדוש אומר זה זה, המשך חוכמה אומר זה זה. טוב, זהו, זה זה. אוקיי, ברכת המזון, אתה מזמן? הוא מזמן, בוא נעשה זימון, כן? אומרים לבן אדם, תגיד דבר תורה, דבר תורה, אין מסיחים בשעת הסעודה, כן? טוב, כאילו הוא חצי גמור, מת כבר, אין מסיחים בשעת, אחרי מה שהוא אכל כבר אין לו כוח לשיח. עכשיו, אני לא אומר בשבת, תאכל, אדרבה, בשבת מצווה, אבל אני אומר את זה בתור עמדה חינוכית לעצמי, לעצמי, בראש ובראשונה ולסביבתי, באמת שלא באתי לומר לאף אחד מה לומר ומה לא לומר. ענן עבדה, חושב, לעניות דעתי הענייה באמת, כן? פעם אחד מבן דוד שלי, הרב שלו אמר לו, הרב העביר להם שיעור, לפני הרבה 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 מאוד שנים, אמר לו את כיתה, לעניות דעתי צריך לעשות כך וכך. אחד מהכיתה, הוא היה באמת תמים, אמר לו, רגע רב, אני רוצה להבין, לעניות דעתך צריך לעשות כך וכך, חיים, אוף הביתה. כן? אז עכשיו, מה אתה, זאת אומרת, כאילו, בטעות אמר לו, לעניות דעתך. עכשיו, זה למשל דוגמה, שבן אדם אומר, זה כאילו הכל סיסמאות, לעניות דעתי. אז אני אומר באמת, לעניות דעתי הענייה, אני חושב, חלק אמיתי, דורש מאיתנו גם כן, בראש ובראשונה, לשאוף למקום שהדברים האלה באים לידי ביטוי בחיים. דבר תורה, אני לא מדבר עכשיו שיעורי הלכה, שלא כל דבר, אבל, ואני לא מדבר גם על שיעורים של לימוד בישיבה או בדברים כאלה, או סתם לימוד. אבל חלק יסודי מהחיים שלנו צריך להיות פונה לעולם השעורה. לעולם השעורה. ולא סתם לעולם השעורה. לעולם השעורה זה הלכה, ולמה באמת הוציאו, זה, עולם השעורה זה גם השעורה, אבל מיד אני, גם ההלכה, אבל אני מיד אדבר, למה כתוב שביטלו את עשרת הדיברות מלקרוא אותם בציבור, מפני תרעומת המינים, אז אחד הביאורים לזה, כי עשרת הדיברות יכולים להביא אותנו למקום לחשוב, שזה רוח התורה. אני ברוח, אני חי את הרוח. לא משנה עכשיו אם כמה אני עושה מעשה או לא מעשה. המבחן הוא במעשה, אבל לא סתם, בגפן. גפן זה הביטוי לא סתם לגסות של החיים, אלא לעומק החיים. אני אסביר מה הכוונה. גפן הוא הפרי היחידי שהברכה שלו משתבחת, נכון? הברכה משתבחת שהצד הפנימי יוצא החוצה. נכון שחיטה תוכנים אותה, והיא גם כן יהיה את המוציא לכם מן הארץ. זה נכון. אבל עדיין בגפן הדגש הוא יותר גדול, שמה שתקוע, מה שנמצא בלב, בלב הפנימי, סליחה, הוא יותר משובח מהפרי החיצוני. לכן, אני באמת אומר לכם בתור מישהו שנמצא בדרך, אני רחוק מלהיות מושם בזה, באמת, שלא, אז, ריבונו של עולם, אני אמרתי, אני רחוק מלהיות מושלם בזה. גפן מרמז על היין, על הסוד. סוד, כל אחד לפום שיעור הדילם. מה זה סוד? סוד זה משהו שהוא מעבר. עולם ההלכה יכול לחנוק את האדם. סליחה. עולם ההלכה יכול לחנוק את האדם. אסור מותר, מותר, אסור, אסור, מותר, אסור, פה, זה ככה, תעזוב אותי. כן? ויש כאלה, ועולם ההלכה לפעמים נהפך לשדה התקדשות. סליחה, רק רגע ברשותכם. אני קצת... לשדה התקדשות. מה הכוונה שדה התקדשות? לפעמים בהלכה היא מאוד חתוכה וברורה. אז לפעמים, תלמיד חכם צריך עין, להרבה פעמים, ראיתי אצל רבותיי, שדברים שראיתי כאילו ענן עבדה הקטן, כאילו משהו שלא היה נראה לי, ופתאום לתורה שהרב לא מאיר שום דבר. הוא לא מדבר. אז אתה אומר, רגע, מה? אבל אסור, פור, ושם, וכו' וכו'. אז א', למדתי ענווה מול תלמידי חכמים, אצל רבותיי זכיתי לראות את זה. שנית, אתה רואה כאילו לפעמים שיש חשבונות וחשבוני חשבונות, מתי להגיד, מתי לא להגיד, יש חוכמה הרבה יותר גדולה לא להגיד. לפעמים על איזה דקדוק אתה יכול לפוצץ דבר שלם, או אפילו חוסר דקדוק במילים. היום מישהו בא ואמר לי, הלום שאני על איזה מנהג, סיפרתי את זה בשיעור בבית הכנסת, לא נכנסתי, סתם מישהו לא... אמר לי, אנחנו בקהילה, בעדה שלנו נהגנו כך וכך. אבל כל דבר אחר, כאילו, אחרי אסור. ומיד הבנת שהרבותיהם אסרו עליהם, לא כי זה אסור, לא כי דרך אחרת היא אסורה, אלא נגיד רצו למנוע את הקלה. אבל הטעות לפעמים, ההלכה יכולה להפך למקום שאתה מתכתש, או למקום שהוא כוחני. כן, אני כאילו לפעמים חס ושלום, אדם כאילו... יש כאלה שכאילו יושבים עם איזה רובי צלפים כזה, אה, תפסתי אותך. החוכמה היא מאוד מאוד גדולה ודורשת מאוד זהירות, ולכן חייבים להגיע גם לגפן. הגפן מרמזת עוד פעם על האיכות הפנימית, על הסוד. אני רוצה רגע להתעכב על זה. כשאנחנו מבינים דברים בצורה יותר עמוקה, כל אחד, אי אפשר עכשיו להגיע ולהפגיז בדרשות עליונות. אבל לפעמים אנחנו לא מאמינים שהילדים שלנו כן יכולים לתפוס את זה. אנחנו לא מאמינים בזה, והם כן תופסים את זה. הם כן תופסים את זה. כשאם אדם מדבר קצת בצורה מעבר למקום הזה, כמה ההלכה נהפכת לדבר מדהים, שאתה אומר, נגיד, כמה הכנות לליל שבת יכולים להפך למקום מדהים, למרות שזה נשמע מדע בדיוני, עם כל הלחץ והספונג'ה וכל הדברים, וכו' וכו'. זה יכול להפך לחוויה, וכל, נגיד, לא, טוב, ערב שבת זה באמת דורש להיות בדרגה, אני רחוק משם, כאילו עם כל הלחץ והספונג'ה, אחרי שאתה כאילו ניקית את כל האגף הזה, פתאום החמוד הולך לו ואתה רואה את עקבות בחול, אתה רואה עקבות בבית, אז אתה צריך להגיד, וכו' וכו'. אבל יש אנשים שהם גם בדרגות האלה. אבל תראו לכם, נגיד, לקחתי דוגמה לשבת. אם אני, נגיד, לוקח את שבת, ולומד שכל הצד, נגיד של מוקצה, דוגמה, מה זה מוקצה? מה רוצים ממני במוקצה? עכשיו בול, אל תזיז בול, נייר לבן ריק, נייר של מדפסת, נפל לו מהמדפסת, זה דבר תורה, חס ושלום, נייר כזה, נפל לו על הרצפה, אתה בא להרים אותו, כן? מתארח אצלך איזה מישהו שהוא עדיין לא שומר תורה מצוות, אתה אומר, לא, לא, אל תיגע, אל תיגע, זה מוקצה. תזיז אותו עם הרגל. באותו רגע הוא משתכנע שבאמת יש שריטה עמוקה אצל הדתיים. בעומק. כאילו להיות דתי זה להיות לא נורמלי. והבעיה זה שגם אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים, שואלים בן אדם מה זה אמונה? אמרתי לכם, מה זה אמונה? זה להאמין. להאמין בשם. מה זה להאמין בשם? שיש לך אמונה. מה זה להאמין? זה כאילו דבר, אין לך הוכחות. מה? מו? מי? עכשיו, זה ים שאין לו סוף. ים שאין לו סוף. היום, מה שהיום, ברוך השם, התורה מונחת, כל הספרים, כמה ספרים עובדים עיבודים ועיבודי עיבודים, מבלי לפגוע בעומק שלהם. זה דבר שאני חייב לפגוש אותו. הגפן, אני חייב לגעת קצת, 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 קצת. והבעיה היא, זה שלפעמים בגלל שבן אדם יש לו חסכים בגפן, אז הוא רץ ליין. מה הכוונה? ליין המשקר. הוא תופס בקבוק, דופק את הראש. מה זה דופק את הראש? כאילו הוא באורות. אורות עליונים, אורות תחתונים, תיקונים של העולמות, תיקונים של הפרצופים, וכו' וכו'. תירגע. מה שאני מתכוון על עומק, זה לא עומק מתפלסף. זה עומק שאתה חי את זה. אצל אבותינו זה בא באופן טבעי. אתה מרגיש את זה. אני אומר את זה, זה לא כאילו התפלספות. זה עומק של חיים. אני אתן דוגמה למה הכוונה. אני חייב לספר את הסיפור הזה. זה פעם אחת, כדוגמה, שאני לא חולק על מנהגים. האשכנזים מתנדנדים בתפילה. הספרדים עומדים ככה כעבד לפני רבו. אני לא אשכח את זה. פעם אני קורא לזה בבית כנסת מנחת יהודה. קור מחצבתי, בגדד הקטנה. שם לא זזו מהבן איש חי, כי אם לא נימה. איפה שהרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היה מעביר את השיעורים. יום אחד נכנס יהודי לבית הכנסת. אשכנזי חסיד. כל הזקנים, התלמידי חכמים הזקנים, עומדים שם במזרח. והוא התחיל להתפלל. שם ככה את הידיים בגרטל, התחיל להתפלל ככה, הסתובב, ואז זה עבר ככה, ככה, אתה יודע, כאילו ככה, וככה וכו'. עכשיו, אלה, המתפללים שהם לא יודעים מה פירוש המילה שטיבל, כי מבחינתם קובע המקום לתפילתו. לא יכול להיות שאני אתפלל פעם פה, פעם בצפון, פעם בדרום. יש להם שעה מדויקת. מתי הם קמים, איפה הם מתפללים, איפה הם משנים. הכל מסודר, זה לא יאומן. הלוואי עליי קצת את הנחת של הדור הקודם. כן, אני זוכר הייתי מגיע להתפלל שם ברבע לשבע. היה זקן רואה אותי, אומר לי, יהודה, באת לתפילת מנחה רבע לשבע בבוקר. כן, יהיו כאלה שיאמרו זה עוד תיקון חצות. כן, אז הוא מתפלל, עושה ככה וככה. אני רואה את אחד מהתלמידי חכמים שם, מתחיל כאילו ככה להיות לא רגוע. מסתכל עליו ככה, כן, ועוד מישהו מסתכל עליו ככה, וכמו העיראקים מזכנים עושה, מה הוא עושה? לא פגשו את המנהג הזה. אז אני אמרתי, זה יהיה מעניין. נשארתי קצת לשמוע, זה לפני הרבה שנים. הוא ניגש אליו, הוא יהודי נמוך, אז הוא עושה לו, הלו, ככה עושה לו, בוא, בוא. הוא בא אליו, מתלהב, הוא עוד עם האורות, תופס אותו ביד, כי הוא גבוה, והוא היה ממש נמוך, תופס אותו ביד, אומר לו, רציתי לשאול אותך שאלה. אז אמר לו, כן, אז הוא ענה לו כמו זה, הוא עושה לו, נו, נו, כאילו, זה בכלל הדליק אותו, מה זה, נו, נו, כאילו, אני אמר, אתה נו, נו. מה נו 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 נו, מה זה נו? אתה מדבר פה עם בן אדם, אתה מדבר פה עם מה, עם זה? אומר לו, רציתי לשאול אותך שאלה. ואז פתאום הוא עולה לאוטון, אומר לו, למה מי אתה ומה אתה שתדבר ככה מול קודשה בריחו? אתה מאיים עליו? אתה מדבר עליו? תעמוד כעבד לפני רבו. הוא נקרא מצחוק, אני בכלל כאילו הסתובבתי. אומר לו, אתה עושה לו ככה? ועושה לו ככה, למה מה זה? אלא זה. עכשיו, זה שיעור לטעמי. כשאני מדבר על יין, אני מדבר על דבר כזה שחלחל לבפנים. אני חייב לראות, לבחון את עצמי, שזה מחלחל לי לבפנים. כי אם, ודרך אגב, הרב קוק כותב את זה בהקדמה לעולת ראייה, התפילה היא אולי אחד המבחנים הגדולים ביותר, עד כמה אני חי את הדברים או לא. התפילה. התפילה, אומר הרב, זה אחד המבחנים הגדולים. כי אם ככל שהדברים חלחלו לבפנים, כשאני עומד מול הקדוש ברוך הוא, אני ארגיש אותו. אני ארגיש אותו. אני ארגיש שכאילו, אני גם ארגיש שהתפילה היא היסוד. אני לא אחפה, גם בהרבה דברים אחרים, פעם הגמרא, נגיד, יצא לי לדבר על זה בעבר, הגמרא במסכת מגילה אומרת, למה אסתר המלכה עשתה משתה סליחה, שעשתה משתה לאמן, היא אמרה, לא, לא, למה אסתר המלכה עשתה משתה לאמן? בשביל מה? יבוא המלך והמן אל המשתה, וגם מחר אל המשתה, כל הדברים. הגמרא עונה 10 תשובות. אחת התשובות היא שאסתר רצתה לגרום לעם ישראל לחוש שהם איבדו אותה. כאילו היא חצתה את הקווים, מה שנקרא. ולמה? כי אסתר המלכה אמרה, בואי נה, הם כבר לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, הם סומכים עליי. הם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא. הם סומכים על הקומבינה. הם סומכים על ההתקמבנות. וזה גם טוב להתפלל. כן? אני לא אומר את זה לכם, אני באמת אומר את זה לעצמי, בהרבה דברים בחיי. זה רבותינו יקונו על קודקודנו. איך פעם מישהו אמר לי, שיש לך איזה בעיה נגיד בעירייה. אז דבר ראשון אתה אומר, טוב. מי עובד בעירייה? בוא נחשוב. ואז שאלה שנייה, מי חייב לי טובה? כן? ושאלה ג' כל התשובות נכונות, אליו אני אלך, גם לזה. עכשיו, זה נגיד מבחן קטן. מבחן קטן. יש לי התמודדות, אני רוצה לעשות כך, אני רוצה לעשות אחרת. אני חושב קודם על הדבר עצמו, או שאני ישר רץ לפתרון ולקומבינה, להתקמבנות, למבחן. למבחן, מספרים על, על רבי מנחם מנדל מקוצק, שפעם חסיד הלך לאותו, זה הקוצקאים, כאילו, עיקוב הדין את ההר. זה דרגה. הוא ראה איזה חסיד הולך ובא, הולך ובא, לחוץ מאיזה משהו. אז הוא אומר לו, בוא הנה חסיד. כן, הוא אומר לו, שחרית, התפללת היום? כן. עמידה, התפללת היום? כן. אז הוא אומר לו, שקרן! איך אתה מעיז לשקר בפרצוף של הקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, אמרת ועל חסדך הגדול באמת נשעננו. ככה נשען, ככה נראה מי שנשען על חסדו של הקדוש ברוך הוא, הולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, לחץ ולחץ. זה דרגה אדירה. אדירה. אבל אני צריך להיות פתוח אליה. זה היין. היין זה שזה יחלחל. כי החיטה זה משהו אחר. החיטה זה חוכמה. זה תוכן. זה עומק. שעורה זה איפה שאני נבחן. יין זה כבר נכנס יין יצא סוד. זה כבר נטבע בתוכי. תאנה אולי זה אחד היסודות החשובים לדורנו. תאנה זו סבלנות. נוצר תאנה יאכל פריה. תאנה לא חונתת בבת אחת. תאנה מוציאה את הפירות שלה. על עץ אחד אתם יכולים לראות תאנה בכמה גדלים. משנה במסכת פאה ובעוד מקומות. סבלנות. זאת אומרת, גם אם למדתי משהו וגם אם הפנמתי משהו וגם אם אני יודע אותו, וגם אם אני באמת רוצה אותו, אם אני לא מבין שסבלנות ושהחיים בנויים בתהליך, לא הבנתי שום דבר. לא הבנתי את זה. עכשיו, זה דבר, זה מסוג הדברים שאני צריך לעבוד עליהם מדי יום ביומו. אני, כשאני חושב על חיטה, שעורה, גפן, תאנה, תאנה, אני צריך לחשוב תאנה. מה זה תאנה? סבלנות. סבלנות, אבל אני בדרך. נוצר תאנה, יאכל פריה. רימון, אני מזדרז, כי אני רוצה להגיע לחלק של התפילה שהוא החלק היותר מעשי. הרימון מייצג משברים. בעולם של ימינו, אחד הדברים שאדם קשה לו להכיל, זה משברים. כי מה שלא מסתדר, זורקים אותו לפח וקונים חדש. נכון? זה כאילו, היום זה, היום, מצחיק להגיד את זה, אפילו בצעצועים. נכון, אתם נכנסים, קונים איזה 250,000 צעצועים ב-5 שקל בחנויות האלה. אני, אמא שלי, שתהיה בריאה, מצאה את אחד מסודותיי הכמוסים, זה כבר עשרות בשנים, את ארגז הצעצועים שלי. לא יומן כי היא סופר, היא הפקירה את הצעצועים האלה לידי הילדים שלי. כן, עכשיו זה היה מאוד מצחיק, באמת. מצאה את הצעצועים שלי. כל הזיכרונות שלי תקועים על הצעצועים האלה, מכוניות וזה. יום אחד אני בא, אני רואה את הבן שלי משחק, כאילו זורק את הצעצוע, אני אומר לו, אל תזרוק את זה ככה. מבחינתי זה ככה. הפדיחה הגיע אחר כך, כשבא החבר שלו והוא ראה את האוטו, אז הוא אומר לו, אבא לא מרשה לשחק בזה, זה הצעצועים שלו. תשאיר אחר, כאילו, זה לשים מחסום לפה. אמרתי לו, ואז אתה כאילו מתחיל להזיר ולהסתבר אותם, מה הוא יגיד? ויצא, וכבר הדמיונות רצים, וואי, זה, צחק בצעצועים. אבל, צחוק בצד, ישבתי, כן, אתה כאילו מזוזר, בברום זצל היה אומר לנו, שלפעמים רואים, הורים יושבים ומשחקים עם הילד עם הצעצועים, הילד קם, וההורים ממשיכים עם הצעצועים. זה יפה. גם מה שאני רוצה, ילדותי, לא צריך להיות ראש בקיר. אבל זה מצחיק להגיד, בדקתי את הצעצועים שלי, מול הצעצועים של ימינו. ובכן רבותיי, רכב צעצוע, מודל, שנת 80 ובשלהי שנות ה-80, כשהוא התנגש בכל רכב משלהי שנות ה-2000, הרכב שלי לקח בגדול. העולם שלנו בנוי מאיזשהו מקום שאין לנו סבלנות, זה זורקים את הכל. זורקים את הכל. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה אני לא אוהב להיות, זה גם לא, זה כזה שטחי. לא אוהב להגיד, הדור הזה, זה, וסיר הבשר, וכולנו פה, וכולם זורקים, וכולם מזלזלים. זה מאוד, זה לא, אי אפשר לבנות ככה, אתה לא בונה משהו. אבל, אם אני לא יודע מאיפה הדברים זורמים, מאיפה, מה הרוח שמתחוללת מסביבי, אני אתן תשובות לא רלוונטיות. התשובה שלי לא תהיה רלוונטית. אני אדבר בערכים רוחניים, נפשיים, זה, או, לעצמי. במישור אחד, שבכלל הילדים שלי מתמודדים עם דברים אחרים לגמרי. דברים אחרים לגמרי. אבל זה נכון מה שאני אומר, אבל זה לא רלוונטי. אתה מעלה, ואז יותר, ועוד, אני לפעמים כאילו משליך את ההתמודדויות שלי על הילדים, הם בכלל לא שמה. אתה יודע, קרה לי, גם לי קרה וזה. זה גם אחד הטעויות שאנשים טועים, שמישהו בא לשפוך את הלב, ובסוף הוא רק זורק שתי משפטים, והפקק של השני משתחרר. כאילו, ואחרי שהוא נותן לו, מסכן בא מישהו אומר לשני, אני יכול לספר לך משהו שמציק לי, ואז הוא אומר, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? גם לי הייתה בדיוק אותה בעיה. שב, שב, אני רוצה לספר לך. ואז כל הפסיכולוגים שלא שמעו אותו, מסכן, זה שבא לדבר איתו, הוא ירה עליו את הכל, ובסוף אומר, אתה רואה, אחרי שאני כאילו רוקנתי מעצמי, הוא בא לרוקן אצלי, אני רוקנתי את הכל, כן? ואז אני אומר לו, אז תלמד מזה מוסר לחיים. תהיה חזק. זה גם כן משהו שחסר בעורק. אבל, לענייננו, משברים. העולם בנוי ממשברים. שבע יפול צדיק וקם. הרב אוטנר כותב, שבע יפול צדיק וקם, זה לא למרות שצדיק נופל שבע פעמים, הוא קם. צדיק נופל שבע פעמים. עכשיו, לא צריך ליזום את הנפילות, ברוך השם הם קורות גם ככה. יכול להיות שאני עובד על מידה מסוימת ואני נופל בה. וזה אחד הדברים שבאופן, תדעו לכם, אני רואה את זה עם החבר'ה הצעירים, אחד הדברים שלפעמים אתה צריך להרגיע חבר'ה צעירים, או כל אדם צעיר שמתחיל בדרך מסוימת ומחליט, אני הולך עכשיו לכיוון חדש. חייבים לבוא ולהגיד לו, אני חייב לומר לעצמי, אוקיי, סביר להניח שעוד יהיה לי הרבה מאמורות בדרך. סביר להניח, נגיד, חלילה אדם, אדם שמתמודד עם הכעס, והוא החליט שהוא לוקח את עצמו בידיים, אני יותר לא כועס. זה כמעט גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אני עובד על הכעס. סביר להניח שיהיו לי מעידות, אבל אני ממשיך קדימה. עכשיו, ברגע אני מיד אגיע למודה אני, כי זה אולי היסוד. זה משברים. זית, אני כבר מזדרז, זית זה האמונה העמוקה. האמונה העמוקה, שמתוך כל מקום אני מפתח צמיחה. חברים, חייבים, חייבים, זה לא איזה משפט של קואוצ'ינג או של כאילו ניו אייג' או דברים כאלה. אמונה אמיתית, זה יסוד האמונה. יסוד האמונה שכשאני נמצא בסיטואציה, אני אגדל ממנה. יום יום, אני צריך לחפור לעצמי את זה בראש. שכל מה שיקרה, אני הולך לגדול ממנו. זיתים מוציאים את השמן אחרי שקוטשים אותם, אחרי שדופקים אותם. ואני צריך להאמין שבקטישה הזאת, האיכות הנפשית שתצא ממני החוצה, תהיה מדהימה, השמן. השמן יהיה, הוא יצוף תמיד, הוא לא יתערבב, יצא משהו אמיתי. אבל אני צריך להפנים את זה. כל הדברים שאני אומר אותם, הם לא עסוקים ב-X, Y ו-Z. כי אני, עוד פעם, חוזר ליסוד הראשוני. אם אני אומר לכם איך מתמודדים עם הכעס, שברגע שמעצבנים אותך, תיקח כדור אקמול רוחני. מה זה אקמול רוחני? לא יודע מה. תצא במחול ריקודים, תשתה כוס קפה הפוך, שאימת זה עובד, ותוכל איזה כוס, זה נכון, אבל זה אקמול, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. אז אני חי כאילו באקמולים, ואקמולים באיזשהו שלב גם הורסים את הכבד, זה באמת נכון. גם אקמולים רוחניים הורסים את הכבד, כי אני לא מרגיש שכאילו משהו השתנה בתוכי. זה פרקים שלמים שהרב קוק מדבר עליהם באורות התשובה. עכשיו, הפוך, דווקא המקום שאני אומר לעצמי, אני באמת רוצה לגעת במקום עמוק. אני רוצה, אני באמת רוצה לשחרר את עצמי מהמקום שאני נמצא בו. זה כבר סיפור אחר. ואני יודע, אני אתמודד. מי אומר שזה יהיה חלק? מי אמר שדברים אמורים להיות חלק? אני אומר את זה הרבה פעמים לעצמי וכו'. אדרבה, אם אני אומר שזה הכל חלק ואז אני כאילו מקבל איזה בומבה, זה הכי שובר את הבן אדם. כי אז אומר, מה, זה ככה? זה כל המשברים של כל ההתחלות. משברים של חתנים צעירים, משברים של הורים צעירים, משברים של, אני לא יודע, תקראו לזה, רבנים צעירים, משברים של עובדי השם צעירים. זה כאילו נשמע, הכל עכשיו יהיה מדהים. לא נכון. לא נכון, לא כי זה החיים הם על הפנים, כן, כי, אלא בדיוק ההפך. כי דבר אמיתי מחולל גדילה. וכל פעם שאתה גדל, אתה משהו משתנה כדי לגדול למקום אחר. כן, למשל אפילו בגדים של בן אדם, כן? אם אני, זה כאילו הבגדים זה המעטפת שלנו. הם נשברים כדי לקנות בגדים חדשים. אז למה אנחנו לא? מדהים. המשברים הם המקום שאדם הכי יכול לבנות את עצמו בחיים. האהבות הגדולות ביותר, הקשר הזוגי העמוק ביותר, נבנה דרך המקומות של המשברים, של הוויכוחים, שהאדם, שהזוג מתרומם ואומר, במקום של אהבה, אנחנו בונים את זה לשלב הבא. זה הזית. התמר מרמז כבר על שאיפת השאיפות. התמר, חז"ל אומרים, מובא בזוהר הקדוש, ואכן זה לא כמשל, אלא אכן זה גם כך במציאות. זה מדהים. אמרתי את זה כמה פעמים, זה מדהים אותי, ששורשים של דקל יכולים להגיע לעומק של 30 מטר. אתם יודעים את זה? חז"ל אומרים, כגובה של הדקל ללמעלה, כך גובה שורשיו ללמטה. זאת אומרת, כשאתה, אני לא מדבר, יש דקל גמדי, יש המון סוגים של דקלים. אבל כנראה הדקל, לעקור דקל, זה וחד, צריך לבוא עם, לא יודע מה, עם קידוחים להוציא גז בשביל לעקור דקל. כי ככל שהוא עולה ללמעלה, הוא מעמיק עמוק 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 ללמטה. צדיק כתמר יפרח. הצדיק כתמר יפרח מרמז על השאיפה שלנו, מה זה הצדקות. הדקל או התמר מרמז על החיבור בין החיטה לסעורה. הוא מראה את התכלית. שככל שאני שואף להתעלות ללמעלה, זה כדי לדעת לתרגם את הדברים ללמטה. כל מילה של תורה שאנחנו לומדים, כל מעשה טוב שאנחנו עושים, כל תפילה שאנחנו מתפללים, התפילה שלנו בראש ובראשונה, שנדע לתרגם אותם בראש ובראשונה במעגלי המעגלים שלנו. במעגל הפנימי, למעגל היותר רחב, למעגל העוד יותר רחב. אני מתפלל שאני אזכה מכל מילה של תורה, מכל מילה של הלכה, להיות אדם יותר מתוקן מבחינת מידות. זה החיבור לאדמה. מה זה אדמה? אדמה זה החיים. הדקל מרביץ ללמעלה, הצדקות אצלנו זה לא שאתה מתנתק מן העולם, אלא שאתה מתחבר לעולם. ובכל זאת, אחרי שדיברנו על חיטה שזה תוכן, שעורה שזה מימוש, גפן שזה עומק, תאנה שזה תהליך, רימון שזה משבר, זית שזה גדילה, ותמר שזה אידיאל, איך בונים את זה? אגב, זה עד רבע לי, אני לא רוצה להכביד עליכם. עד רבע, בסדר. אז אני אומר את זה בקצרה. יסוד היסודות, או העבודת השם הבסיסית ביותר, היסוד לכל, זה הכרת הטוב. משם הכל מתחיל. הנה הדבר המעשי הבסיסי, הראשוני. בלי הכרת הטוב, לא תיתכן שום גדילה. לא במישור הנפשי, לא במישור הרוחני. זה יסוד היסודות. הראיה, שזו המילה הראשונה שאנחנו אומרים בבוקר. לא בפוקס. כאילו לא חכמים חשבו בבוקר, איך אנחנו יכולים, כן, כמו שפעם מישהו אמר לי, ישבו חכמים וחשבו איך אפשר לאתגר מישהו שקם בבוקר. חצי מסתול. כן, זה הלשון שלו. אז הוא אומר, אז הוא כאילו זרוק כזה למיטה, מודה אני, כן? בכלל לא זוכר מה הוא אמר, כי הוא היה בחצי קומה בזמן שהוא אמר את זה. כן, הפלאפון זה גם כן, הוא כיוון את השעה לפלאפון בזמן, הוא קם בזמן, רק הוא כל פעם דחה את הפלאפון בעוד 10 דקות ורבע שעה וכו' וכו'. אז ברוך השם, אנחנו, תודה לאל, אילוצי החיים, נותנים לו בן אדם לדחות את זה. אבל מי שקורא ברב קוק, מה זה מודה אני לפניך? מודה זה נשמע מדע בדיוני. הוא מדבר על צהלת החיים, שהנפש מרגישה שהתעוררה. כן? זאת אומרת, כאילו, אתה פותח את העיניים בבוקר, אני פותח את העיניים בבוקר, אני עם צהלת החיים. כאילו, אתה פותח את העיניים, רק מסתכל שאתה הסתנחרנתי על עצמי, פתאום אני רואה עוד פעם את החלון, את היונקרס ואת התקרה, ואני כאילו אומר, שוויש, אני בחיים, אני בחיים. עכשיו, הגברת מתעוררת, ואז, וואי, גם את? הילדים קמים, גם הם, ואז יוצאים בריקודים. וזה הרגע שהשכנים משוכנעים, שהשכנים על ידם מחוקים בראש. לגמרי. אבל האמת, שאם היינו אנשים נורמליים, אתם כן, אם אני הייתי זוכה זה, ככה זה אמור להיות. והאמת היא ברמה הכי טבעית, אדם שקם בבוקר ואומר, וואו, קמתי מתנה! איך העולם שלו ייראה? איך היום ייראה? איך היום ייראה? זה לא דרשות, זה חיים. איך היום ייראה? להבדיל שנהיה בריאים כולנו לאורך ימים ושנים, ושלא נדע אמן שום מחלה. אדם שהיה עליו עננה שהכבידה לו על הראש. והרופא בא ואומר לו, מזל טוב, אתה בריא. איך היום שלו נראה? וואי, הוא מסתובב. כל אוטובוס שורה אותו רוצה לנשק אותו, ככה וכולי, הולך. ופתאום, ואני חי בארץ ישראל. ורואה את השכן המעצבן הזה ממול, ואומר לו, פתאום הכל אורות. מאיפה זה הגיע? כי אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה בכותרת מאוד עבה, החיים הם מתנה. זה מדהים. עכשיו, זה כאילו פועל הפוך על הפוך, תראו מה קורה. כשאדם מבין שהוא בשליטה, אז הוא מאבד שליטה על החיים. כאילו, מה לחץ, הכל יהיה בסדר, הכל בסדר, הכל 100%. יש לי חבר שעובד במשרד ממשלתי. אני באמת לא מלעיז על עובדי הממשלה, טובי חבריי, טובי ידידיי, הרי אני מוסר מודעה, לא בערך ולא בקילו, אבל זו בדיחה בכל זאת משעה שעת. הוא אומר, שבאותו רופא צעיר, במשרד ממשלתי, הוא היה כזה מתלהב, רץ במסדרנות. מישהו תפס אותו, אמר לו, בוינה, 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 לאן אתה רץ? זה משרד ממשלתי. כאילו, מה אתה נורמלי? רץ, לאן אתה רץ? עכשיו, אני אומר את זה כמשל, משרד ממשלתי, אני כאילו בא פה, הכל סגור, לא משנה, אני עם הקביעות שלי, הכל טוב, תחשבו, תחשבו בהפוך על הפוך. אדם שאומר יש לו את הקביעות שלו בחיים, שום דבר. אדם שמבין שכל יום זה הזמנה לגדילה, מנצל את החיים. כל יום. מישהו חתם לי? מישהו חתם לי שמה יקרה עוד שנייה? רק דברים טובים, אמן ואמן. כל עמו ישראל. אבל אבן היסוד, אני ברשותכם עוד דקה, לא אריך, אבל בכל אופן, אבן היסוד החינוכית, בעשרות מקומות, חבל לי הזמן להביא לכם את המקורות לזה, זה פשוט רשימות אינסופיות, אבן היסוד המרכזית, היא הכרת הטוב. זאת אומרת, אם רוצים לחנך ילד את עצמנו, ואיך מחנכים ילד? על ידי שהוא הראה את התגובה ביני לבין עצמי, ביני לבין אשתי, ביני לבין סביבתי, שכל דבר הוא לא מובן מאליו. שום דבר הוא לא מובן מאליו. עכשיו, זה לא צריך להיות כאילו, לפעמים מרוב, שמתאמצים לתת דוגמה אישית, אז זה נראה משהו מגוחך. כן? מישהו מביא לי איזה משהו, אני אומר, וואה, תודה רבה, הצלת את חיי. זה יכול לשכנע את הילד שאולי אבא שלו הוא קצת לא בסדר. אני לא אומר שכאילו זה לא פרופורציונלי, אבל בכל דבר, אפילו באמירות פשוטות, שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, כמשיח לפי תומו, ובזה אין הצגות. כי אם אני לא מעמיק את זה, זה לא יוצא החוצה. אם אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השתבח שמך, תודה רבה. אני יושב נגיד על שולחן שבת ואני אומר, תודה רבה ריבונו של עולם, כאילו יש חוויה, עולה החוויה, ואדם בא ואומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכית אותי, אני כל כך נהנה. זה נטבע לאט לאט. יש לי ידיד, תלמיד חכם, זכיתי ללמוד אצלו, כל יום הוא לא רחפן, הוא לא זה, פתח מחברת, יש לו מחברת, וככה זה הולך. הוא מלמד בהרבה מאוד מקומות ורץ, ואין לו זמן לנשום, אין לו זמן לנשום. ככה זה מתחיל. יום א', כזה וכזה, יש לו איזה שלוש תחנות ביום, שהוא יושב וכותב מה הקדוש ברוך הוא עשה לו עד אותו רגע. כל יום, כל יום. יום א', ברוך השם קמתי בבוקר, הילדים חייכו לי. סתם. וכאילו, מה, ברור שהם יחייכו. ברור שכך. ברור שיגידו לי בוקר טוב. הוא קם בבוקר, תפסתי את האוטובוס. כן? מצאתי חנייה. הוא כל פעם אומר לי, אני מודה לקדוש ברוך הוא על החנייה. שנינו מגיעים לאותו מקום, נפגשים פעם בשבוע. כל פעם אני עושה רונדלים, 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 ולא מצליח למצוא חנייה. והוא כל פעם שהוא מגיע, זה לא יאומן, אני לא צוחק. אני לא, זה, כל פעם מתפנה לו חנייה. אני כבר עשיתי לו ככה. אתה יודע, כאילו, כל פעם. וכאילו, זה למעלה מיטה, זה כבר לא נס טבעי, זה נס על טבעי. בקריאת משה, בשעות הצפופות, אתה זורק סיכה, היא נופלת על אוטו, היא לא על הרצפה בכלל. כל פעם. הוא אומר לי, אם אני לא נמצא וכו'. עכשיו, זה מצחיק. הבן אדם הזה, הוא לא כאילו כזה קופץ בקפיצות ובריקודים. זה גם חשוב. אבל לפעמים, אתה רואה אבל את המקום הנפשי, וזה מקרין. ואז בערב, הוא אומר לי, הוא משתדל בערב, לפני שהוא הולך לישון, לתפוס את המחברת, ולהגיד, ריבונו של, נשמת כל חי תברך את שמך, השם אלוקינו, וכו' וכו', תודה על. תה, 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 תה. עכשיו, זה נשמע כאילו, זה לא נכון. זה בדיוק, זה כאילו נשמע אפילו כזה, זה נשמע אפילו, אולי, לא אצל מרנן ורבנן, אבל תחשבו על אדם שחי באווירה כזאת. עכשיו, לכן, אני אסיים, יש מודה, מה המילה אחר כך? אני. היום אולי נתעסק רק עם שתי המילים האלה, בקצרה ובזה אני אעמוד. מודה, כשבן אדם יודע להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר, בוא נגיד אחרת, אתם יודעים למה קשה לבן אדם להודות? כי אדם רוצה להיות בשליטה. אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת. מה ששכנע את חווה לאכול מעץ הדעת, היה דברי הנחש, ויתם כאלוקים. יודע טוב ורע. ואז הכל התחיל. אנחנו רוצים לדעת שכל בחיים אנחנו מסודרים. וזה הטעות. דווקא כשאנחנו חושבים שאנחנו בשליטה, אז יש את ההיעדר שליטה. אבל כשאדם יודע שהכל מאיתו יתברך, זה בא לידי ביטוי בלב אחד דברים. איך התפילה שלי תראה, איך היום שלי ייראה. זה אני אדבר בלי נדר בפעם הבאה. מה קורה כשמישהו מגיב עליי? איך אני עובד עם עצמי? טכנית. איך אני מתבונן על עצמי? טכנית. אני לא מתערבב. והפרדוקס הוא, או לא פרדוקס, כשיש מודה, המילה אני מגיעה מיד אחריו. מה זה אני? אני. לא אני מודה לפניך, אלא מודה אני לפניך. כשאדם אומר, כל מה שיש לי כאן זה מתנה, וכל מה שאני נמצא פה זה מתנה, אז אני אעריך כל רגע. אני אעריך כל דבר. פתאום אני מרגיש את עצמי. פתאום אני יודע את ערך עצמי. בגלל שאני מבין שאני בכלל לא, אני לא המרכז. כשאני מבין שאני המרכז, אז אני הולך לישון. כן? זה כשבן אדם אומר, אני לא משנה, הכל עובד, אני לא עושה כלום. רואים את זה בהמון המון דברים. כשאדם, לכן אומרים חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם אילוצים בחיים, כל מיני אילוצים, שאין לו ברירה, הוא חייב לעשות אותם. כאילו מאבד שליטה על החיים, אלא אם כן הוא יעשה את זה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוליד מהאדם איכויות. אז כשאדם קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, גם הובא על זה בהלכה, אדם צריך לקחת כמה רגעים שהוא מתאפס על עצמו. לא כאילו, מודה אני לפניך, הוא יכול להיות שהוא מתלהב, צהלת החיים, הוא קם בזינוק, צהלת החיים, אחר כך הוא עוד פעם חוזר למצב מאוזן. פעם אחת באחד ההקפצות אצלנו בלילה, אני זינקתי, ואחר כך חזר לזה, אדם לא מספיק לעלות, לרדת. אז בהלכה אומרים תשהה, ישהה אדם על מיטתו. אבל המשפט הראשון, וזה באמת, זה נשמע משהו מאוד טכני, מאוד, לא סליחה, מאוד שולי. זה לא נכון. לעניות דעתי, זה מרכז, זה מרכז היום שלנו. זה לא סתם שזה המילה הראשונה שאנחנו אומרים בבוקר, מודה. והמילה האחרונה שנאמר בערב זה וידוי, זה אותו דבר. אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה. לקחת כמה רגעים, רגיעה, תודה. מודה אני לפניך. לפניך זה גם ההשגחה שנדבר עליה, אבל הכל מתחיל. יסוד היסודות זו הכרת הטובה. הכרת הטוב. ואז לאדם יש עין טובה. בעזרת השם, בלי נדר, מנקודה זו והלאה נמשיך שבוע הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. השיעור
נגנח לפני לידה קלה לענת בית יהודית.
השיעור מוקדש לעילוי נשמת בן ציון חיים בן אסתר, רוח השם תנחנו בגן עדן.